והם מועדים לשמחה. אנחנו נמצאים בזיקו אותי להיות באושפזין של יוסף, ואנחנו, הדברים שאנחנו נגיד, הם קשורים ליוסף, וליתר דיוק לנחלתו של יוסף. יוסף חיבר את ישראל להיות בנחלת יוסף, שעליה אנחנו נקרא בפרשת שבוע שלנו, על הארץ הזאת עם הרבה הרבה מגד שיש בנחלתו של יוסף, וזאת הברכה. וליוסף אמר, מבורכת השם ארצו ממגד שמיים מתעל, ומתהום רובצת תחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש שערי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה, תבות לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. ארץ, ארצו של יוסף, ארץ מבורכת ממגד, ממגד שמש, ממגד ירח, מכל בחינה שהיא. בהר יש גידולים טובים, בבקעה יש גידולים טובים. מכל נקודה שיש ליוסף, הוא יודע להפיק דברים טובים. הנציב מדקדק, אפילו על ראש הררי קדם, לא כתוב ממגד הרי קדם, אז הנציב כותב שכי בנחלתו של יוסף בהרים אפשר לגדל כל מיני דברים שהם ייתנו רפואה, ייתנו עלים כאלה מיוחדים, או כל מיני דברים כאלה שהם לא מגד במובן שהם ממותקים, אבל הם מועילים. וזה כל כך מתאים ליוסף, כי יוסף הוא איש מצליח. איפה שאתה לא שם את יוסף, הוא מצליח, הוא מברך את המקום שהוא נמצא בו. כמו ארון הקודש שנמצא במקום ומברך אותו יוסף, הוא נמצא בבור, גם שמה הוא יצליח. הוא נמצא כמובן על כיסא המלכות, הוא מצליח. הוא תמיד רואה את השם, הוא תמיד פוגש את השם, הוא תמיד אופטימי, הוא תמיד קורא את המפה נכון, ויודע להביא את הצינורות ואת ברכת השם לכל מקום שהוא לגדל את התבועה. זה יוסף. ולכן גם הארץ שלו, מכל חלק וחלק שיש בארץ, היא נותנת את הפירות המיוחדים, אבל ברמה הכי גבוהה שיש. זה יוסף שהוא איש מצליח. אני רוצה את השיעור הזה לחלק לארבעה חלקים, שכולם יהיו מוקדשים לנושא הזה של האתרוג והמצוות הסוכה בכלל, והחביבות של ארץ ישראל. יש קשר גדול מאוד מאוד בין סוכות ארבעת המינים, וקדושתה של ארץ ישראל, ומתוך כך אנחנו נראה את העניין המיוחד של ארצו של יוסף, בנקודה המיוחדת הזאת של האתרוגים. ואני מקווה שהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של האתרוג המיוחד שגדל בארצו של שכם, בארץ יוסף, יעשה עוד פירות, ואנחנו עוד נזכה, אולי אפילו דרך הזום הזה, בדרך זה שאנחנו נעשה כאן, נגיד רעש, נעשה מזה המולה, ונעורר על הנקודה הזאת של אתרוגים מארץ שכם. אז אני משאיר את הנקודה הזאת, קודם נראה את הנקודה של בכלל, ארבעת המילים וארץ ישראל, מתוך כך אנחנו נגלוש לאזור שלנו, בפרט. אז קודם כל, אנחנו יודעים, אם נסתכל קודם כל סוכות, ארבעת המינים, זה לא מצווה תלויה בארץ. יש לנו מצוות התלויות בארץ, אופייניות, אבל סוכה, אדם חייב לעשות סוכה בכל מקום שהוא לא נמצא. ארבעת המינים, אדם חייב ליטול ארבעת המינים בכל מקום בעולם. אז מבחינה ההלכתית הכרה, ארבעת המינים וסוכות הם לא מצוות התלויות בארץ. אבל אנחנו יודעים את דברי הרמב"ן המפורסמים, שקודם כל, כל המצוות כולם הם מבחינת הציבי לך ציונים, ועיקר הקיום והשורש של כל המצוות הוא דווקא בארץ ישראל. זה נכון על כל המצוות כולם. בארץ, בחוץ לארץ זה רק, הציבי לך ציונים זה לא אומר שזה מדרבנן בחוץ לארץ, חס ושלום זה טעות, זה מדאורייתא, אבל זה בלי הנשמה. זה רק כדי שאנחנו נחזור אחר כך לארץ ישראל, שלא יהיו עלינו כחדשים. אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות את זה בחוץ לארץ, אבל הנשמה של המצוות היא רק בארץ ישראל. יש מהר"ל מפראג נפלא שאומר שהאבות שקיימו את התורה עוד לפני שהיא ניתנה, הרי הם לא צוו. אז מה הם קיבלו, קיימו את התורה? הם קיימו את התורה במובן הזה שהם, שתי כליותיהם הרגישו וחשו את התורה, את דבר השם, את החיבור. ממילא, כיוון שזה לא בא מתור ציווי, הם לא היו חייבים במצוות בחוץ לארץ, ממצוות שהם רק הציבי לך ציונים. הם התחברו לתורה, בגלל שהחיבור שלהם היה פנימי מתוכם, אז הם התחברו לתורה ולמצוות, מה שבאמת בשורש של הדבר אדם חייב אותו, וזה רק בארץ ישראל. ולכן אומר הרמב"ן, שיעקב שנשא שתי אחיות, זה היה בחוץ לארץ, אבל כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז רחל מתה, כי התורה מתאימה לארץ ישראל. אז קודם כל, אמרנו באופן כללי, ועוד לא נגענו לארבעת המינים ולסוכה בפרט, שכל המצוות עניינם בארץ ישראל. עכשיו נגיע לארבעת הסוכות ולארבעת המינים ולמצוות הסוכה. לרב קוק יש ספר שנקרא עץ הדר. הספר לא כל כך מפורסם, למה? כמו כל שאר הספרים שלו, כי הוא ספר הלכתי, ואולי הוא הספר ההלכתי היחיד שהרב כתב בצורה ממש מתחילה עד סוף, והוציא אותו, שהוא כולו עוסק בעניין של דבר הלכה. מה הדבר הלכה? על כשרות, על, הוא מעורר ומוחה על הנקודה הזאת של אתרוגים בלתי מורכבים. האתרוגים המורכבים הם התפשטו במיוחד בחוץ לארץ. למה הם התפשטו במיוחד בחוץ לארץ? בגלל שהאתרוג, וזה עכשיו נקודה חשובה מאוד שיש בהשקפת עולם, האתרוג הוא מאפיין את ארץ ישראל. כמו שיש לנו שבעת המינים שהם בהם נשתבחה ארץ ישראל, והם מאפיינים את האקלים שלנו, את האדמה שלנו, גם ארבעת המינים ואתרוג הם שייכים, הם מתאימים לארץ ישראל. אבל עם ישראל היה מפוזר בגלות וצריך אתרוג, ואי אפשר לגדל אתרוג כמו שצריך בחוץ לארץ, אז התחילו להרכיב, והתחילו לשים לימון, והתחילו כל מיני לעשות הרכבות, כדי להשיג אתרוגים. והרב קוק בספר הזה, עץ הדר, יוצא מבחינה הלכתית להוכיח שאתרוג שהוא מורכב הוא פסול. והפועל היוצא של זה, שבמקביל בארץ ישראל באותה תקופה, מתחילים לגדל אתרוגים מעודרים, מושגחים, בלתי מורכבים. וזה אמירה כזאת היא שארץ ישראל מתאימה לתורה ולמצוות.
לא.
מה, מישהו אומר משהו? ארץ ישראל מתאימה לאתרוג במיוחד. אז אם אנחנו ראינו שכל המצוות כולם עניינם בשורש שלהם בארץ ישראל ובחוץ לארץ זה רק הציבי לך ציונים, אומר הרב קוק לגבי ארבעת המינים זה נקרא משהו ממוצע. הגדרה מאוד חשובה. יש לנו מצוות התלויות בארץ, מצוות שאינם תלויות בארץ, ובכל דבר שבקדושה אומר הרב זצ"ל, הקדוש ברוך הוא עשה לנו משהו שהוא ממוצע. בדומם, בצומח, בחי, אולי אפילו במדבר יש אומרים, יש דבר כזה של, וכל הבחינות, אחר כך גם דברים עליוניים, תמיד יש משהו שהוא ממצע לנו מהבחינה הזאת, ומושך לבחינה שלמטה ממנה, ויש בו מזה וגם מזה. אומר הרב קוק, ארבעת המינים ומצוות סוכה, זה משהו שהגדרתו משהו ממצע בין המצוות התלויות בארץ, הארץ לבין המצוות שאינם תלויות בארץ. והמשמעות של זה היא בעצם שאם אני יש נקודה מחברת, שבעצם הכל נמשך מארץ ישראל. האתרוג שהוא לב, הוא מחבר את כל המצוות כולם, והוא מוכיח לנו משהו שיש לנו גישה, ותיקח, ניקח איזה סתם מצווה, אתה אומר שבת או משהו אחר, אתה אומר, למה? מה? בחוץ לארץ בארץ ישראל זה לא, זה אותו דבר. האתרוג מגלה לא רק בדרש, אלא בהרגשה שלו, למרות שהוא מצווה שאינה תלויה בארץ, התחושה וההרגשה והשייכות שלו לארץ ישראל מגלה, זה דרכו אפשר לגלות את זה שכל המצוות כולם הם בארץ ישראל. עכשיו, כמה נקודות חשובות מאוד מההקדמה הזאת של הרב לספר עץ הדר, ההקדמה נקראת ראש אמיר, ושם כותב הרב קוק זה שהקדוש ברוך הוא גורם לזה שבדור שלנו האתרוגים יהיו מארץ ישראל, ורק שם יהיה אפשר להשיג אתרוג, כשאתה יודע ב-100% שהוא לא מורכב, זה בעצמו קריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו ואומר לנו, אין יותר מתאים לעשות את המצוות כמו בארץ ישראל. מי שרואה בשולחן ערוך, מי שרואה בספרי הפוסקים, רואה סוכה בחוץ לארץ, שלג וקור, זה לא מתאים, במובן הכי פשוט, סוכה לא מתאימה למזג האוויר של חוץ לארץ. אותו דבר, ארבעת המינים, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בארבעת המינים, לרוב הימצאותם בארץ ישראל, זה הלשון של המורה נבוכים. זאת אומרת, מי שיש לו רק עיניים לראות ואוזניים לשמוע, המצווה הזאת היא כל כך ספוגה בנקודה הזאת של ארץ ישראל. זה אומנם לא מצווה תלויה בארץ, אבל היא כל כולה זועקת את הנקודה הזאת היא ארץ ישראל. ועצם זה, לפעמים, אנחנו, אין לנו נביא היום, ואין לנו דבר השם מפורש, אבל הדרכה כזאת שיש בה השקפת עולם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בזה ש... אתה רואה שכאן זה מקום האתוגים, אתה רואה שכאן זה מקום הסוכה, זה בעצמו יהווה לך סמן שהמקום שלך זה בארץ ישראל. ואין כמו מצוות ארבעת המינים וסוכה, שיש בה איזה מין שופר כזה, שקורא לנו שובו לארץ ישראל. יותר מזה הרב אומר, עצם זה, שאפילו מבחינה טכנית, התגלה, זה הלשון של הרב, התגלה קלונם, של האתרוגים המורכבים דווקא בדור שלנו, זה בעצמו הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, כי זה הזמן שעכשיו צריך לעלות לארץ ישראל. וכל מיני סוגיות, לפעמים יש פתאום עולה על הבמה סוגיה של גיור, כל פעם עולה איזה נקודה שהיא עכשיו, היא השיח, היא הנקודה ההלכתית, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הנקודה הזאת, ורוצה להגיד לנו, אני קורא לכם, אני מעורר אתכם, כנראה, זה הזמן שצריך לברר את זה, זה הזמן שצריך לעשות אותה בידור, זה הזמן שהמצווה הזאת צריכה להיעשות כתיקונה, וממילא האתרוג וארץ ישראל, הם כרוכים מן השמיים. מצוות הסוכה ומצוות האתרוג. אלה הם הדברים של הרב קוק בהקדמה לספר עץ הדר, והוא אפילו אומר, עוקץ ככה ואומר, זה נכון שאתרוגים מורכבים הם מגועצים והם יפים והם מבריקים, ודווקא הסממן של אתרוג טבעי הוא הבליטות שלו, הגודל שלו, לפעמים הגידול הפראי, אבל זה בדיוק הטבעיות של ארץ ישראל. בחוץ לארץ, אומר הרב, זה חיים מזויפים, הם מבריקים כביכול. אתרוג אל תביאני רגל גאווה, אומר הרב, זה אתרוג חסר. בלי וב, אל תביאני רגל גאווה ראשי תיבות אתרוג, חסר. זה מתאים לחוץ לארץ. הכל שם זה כביכול נוצץ, אבל חלול מבפנים. והאתרוגים של ארץ ישראל הם אתרוגים שאתה רואה אותם שהם בשריים, הם אמיתיים. הבליטות האלה, אדרבה, זה החספוס הארצי ישראלי הזה שאנחנו כל כך אוהבים אותו ומשתייכים אליו. זה האתרוג שצריך לבחור, והוא זה שקורא לנו אל ארץ ישראל. אז זה החלק הראשון של הקשר של אתרוג וארץ ישראל. לשים לב שאם הקדוש ברוך הוא כתוב, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה מין סימן כזה, שאם זה קרוב, אם בארץ ישראל, מבחינת המזג אוויר, הסוכה היא המתאימה, ומבחינת הגידול זה מאפיין את ארץ ישראל, אני בינתיים מדבר על השכיחות שלהם, זה סימן שפה פה זה המקום שלהם, זה המקום של קיום המצוות, ודווקא ארבעת המינים הם סימן אחר כך שמגלים על כל המצוות כולם, שהמקום שלהם זה ארץ ישראל. ודרך הדבר הזה, קריאה גדולה לשוב לארץ ישראל, והרב עוד בכלל בסוף בסוף מסיים ואומר, אפילו הקריאה לחזור אל הסוד, והרב כותב את מה שאולי יש שנוהגים לומר את הלשם ייחוד לפני ארבעת המינים, והוא כותב, כשם שיתחזיר אותנו לארץ ישראל ולחוכמת ארץ ישראל, יתחזיר אותנו, האתרוג יחזיר אותנו למה שצריך לצאת מארץ ישראל, שלהתייחד בעסק הפנימיות, בדרישת חיבת גנזי תורת אמת. וכמו שאומרים, בפרי עץ הדר כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל אותיות שמך המיוחד תקרב אחד אל אחד, והיו לאחדים בידי וידע איך שמך נקרא עליי ויראו מגשת אליי. ובנענועי אותם תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנווה הפריון למכון בית אלוקינו. זה מצוות האתרוג והקריאה שיש בה. מכאן אנחנו נחזור לאתרוג בארץ ישראל, אבל אני אעשה הפסקה, ואחרי שראינו שיש באתרוג משהו לארץ ישראל, ולקריאה והשיבה לארץ ישראל היא יחד עם האתרוג, נעשה הפסקה ונלמד מהכלל אל הפרט. מה קורה עם אתרוגי שכם? דבר מעניין מאוד שמתגלה לנו. מסתבר שבאזור הזה שלנו של ארץ שכם, זה היה המקום שבו, אני לא יודע אם להגיד גידלו מטעים, כי קשה להבין למה צריך, במיוחד ערבים, מטעים של אתרוגים, אבל משם לקחו את האתרוגים. אתרוגי החזון איש, שהם מחולקים, יש אתרוגי רברמן ואתרוג אלפרין, אחד מהם מצפת, אחד מהם זה בהרי שכם. אתרוג שמיוחס למהר"ל דיסקין בשכם. יש שם מעידים בשוק בירושלים, כשהיו הסוחרים מכריזים על אתרוגים, הם היו אומרים שכמר אתרוגים, שכמר אתרוגס, זה היה האתרוגים, זה אתרוגי שכם. זה היה המקום, פה הם גדלו פרה, הרב קוק, אני אקרא עכשיו מתוך איגרת, גם מדבר על זה שיש אתרוגים בשכם, הרב כותב ככה, ובאמת נמצאים מיעוטה דמיעוטה, באגרות הראיה, א' עמוד סמך א', ובאמת נמצאים מיעוטה דמיעוטה אתרוגים בלתי מורכבים, בשכם ובעוד איזה כפרים ערביים, והם גדלים פרה. אז אומר הרב קוק, באגרות, עמוד סמך א', איפה נמצאים מיעוטה דמיעוטה של אתרוגים בלתי מורכבים? בשכם ובעוד איזה כפרים ערביים. אתרוגי ברוורמן גודלו בחצר ביתם של משפחת ברוורמן בפתח תקווה, לדברי בני המשפחה אני קורא, הובאו מהבוסטניים הערביים בארץ ומוצאה מפרדסים באזור שכם, שהיו מקובלים כמקום שהוא לא נגעה בו יד ההרכבה ויד מישהו שהתעסק בו באופן מלאכותי. אז שם הריל מדיסקין הקפיד לקחת משם. גם נקודה משפחתית, סבא של אשתי, שקראו לו רב שלומו אונרייך, שאולי ותיקי אלון מורה זוכרים אותו, הוא היה מביא את רוגים פה לכולל, והוא היה, אני חושב, שנותן אותם באיש כמתנת ידו, זה היה גמח כזה שהוא הקים לזכר בנו, אורי אונרייך, השם יקום דמו, שנהרג במלחמת ששת הימים, והכסף היה הולך לקרן לגמח לשמה, אז מי שפה, אני ראיתי כבר כמה שמענהנים בראשם, אז האתרוגים היו, הוא היה מביא אתרוגים, והוא אמר, האתרוג הזה, מקורו הוא יודע מהרי שכם. פה היו המקומות של האתרוגים הבלתי מורכבים, מה שהרב כותב, שידוע, גדלים פרה, והם המקור של ארץ האתרוגים. עוד שני סיפורים שאני ליקטתי ואני אקרא אותם. אחד, הרב גליס מספר שלפני מלחמת ששת הימים נסע לחפש אתרוגים בשכם, ולראש עיריית שכם, קוואסמה, שמו, היה פרדס, ובו היה עץ אתרוג, ממנו לקח ארגז אתרוגים לירושלים. הרב מלכיאור, סיפור דומה. בילדותו היו, סיפרתי את זה, שהיו האוכלים במאה שערים מכריזים, שכם ורתוגים, רתוגים משכם. גם הוא מספר שלאחר המלחמה נסע באוטובוס ערבי לחפש את רוג בשכם. בדרך לא דרך הגיע לוואדי פארה. מה זה וואדי פארה? נחל, תרצה, אין בידן, והוא מצא שם עץ אתרוג בתוך פרדס עצי הדר. מעניין למה הערבים גידלו עץ אתרוג, גם בגלל הסגולה שלו שהאמינו לכל מיני דברים שיש בו סגולה, אבל גם בגלל שיש לו איזו תכונה שככה שהוא משך כל מיני מעופפים וכל מיני דברים כאלה, ניקז אליו והוא שחרר ככה את הפרדס, שיהיה נקי מכל המזיקים האלה. אז האתרוג, הנה יש לנו כמה וכמה עדויות, האתרוגים הם שייכים לאזור שלנו. ואם אנחנו דיברנו שאנחנו באושפיזין של יוסף, והתחלנו את השיעור וקראנו על הנחלה של יוסף, שהיא מגד בכל דבר שיש בה, בכל חלק יוסף יודע להפיק את הגידולים הכי טובים שיש, כי יוסף הוא איש מצליח, ובכל מקום הוא יודע להפיק את המרב ולמצוא את ברכת השם. אז אם זה ארץ מגד, איך לא יהיה האתרוג בנחלתו של יוסף? האתרוג הזה שהוא נקרא אתרוג, מילה קשה, הרמב"ן מביא בשם התרגום, חמדה, פרי של חמדה, האתרוג הזה. האתרוג זה טעם עצו כטעם פריו שווים, זה האתרוג. אז איך האתרוג הזה שבו נשתבחה, הוא, התורה קוראת לו פרי עץ הדר, כל כך ברור וכל כך מתאים, שהנחלה הטבעית שלו תהיה נחלתו של יוסף, ואכן, הנה אנחנו רואים עדויות שהאתרוגים המקוריים, שאולי בסוף רוב האנשים שנמצאים פה, והאתרוג שהם לקחו היום בבוקר ונטלו אותו, בסוף הוא היה מארץ שכם. כאן המקום לומר שאחרי שאני התוודעתי לדברים האלה, אני פעם בשיעור ביישוב ניסי, עוררתי קצת, רציתי לעורר שאולי באמת הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה, ויש לנו כל כך הרבה, ברוך השם, גם דבר גם שהתפתח פה ביישוב שלנו, אלון מורה, ולא היה לפני כמה שנים, של הרבה אנשים שמגדלים קרמים, הקרמים חזרו לאלון מורה, זה כבר מאפיין אותנו, המון המון קרמים, חידוש של התקופה האחרונה שלנו, ואולי אם ראינו שהרב כותב שבאתרוג יש גם קריאה, הקדוש ברוך הוא דרך האתרוג רומז לנו לכל מיני דברים, והוא קורא לנו לשוב לארץ ישראל דרך האתרוג, ועם ישראל שב וניתח באדמתו דרך האתרוג, אז אולי גם השיבה של האתרוג המקורי לנחלתו המקורית, הוא גם כן יושיב בנים אל נחלתם, ומי שיכול להגיע אל האתרוג הזה ולחדש אותו פה, אז תבוא עליו הברכה. אני פעם בשיעור, אני מזכיר לטובה את זאב לזר, שאני פעם אמרתי את זה בשיעור, ונודע לו על משפחת לוי שנמצאת בבית מאיר, שלדברי הבת, אבא שלה לקח את האתרוג גם כן מהרשכם. אז פעם מזדמן לי ולרב חנינה להיות באזור, ונסענו ליישוב בית מאיר, באמת ראינו שם עץ אתרוג שרואים משהו כזה לא מלאכותי, משהו פראי, הוא גדל שם, עץ מרשים, גדול גדול, הרב חנינה כתב משם כמה איחורים, ניסה להנביט אותם, לפתח אותם כדי שיהיה אפשר לטוע אותם, אבל זה לא צלח. זה לא צלח לנו, וזה האתגר הזה עדיין מחכה, ואנחנו באים לעורר עליו. אולי משהו חדש, אפשר להגיד עכשיו מכמה שעות, חדש חדש ממש, אני בערב חג כתבתי על הדברים קצת, גם כן כדי לעורר אותם, דיברתי עם, הראיתי את הדברים לדודי בן ציון, והוא אמר שבכלים שלו יש כל מיני, המינהל האזרחי וכולי, כל מיני דברים שאפשר להגיע, והוא לפני ממש כמה שעות, הוא אמר לי שנמצא את אתרוג ליד מעיין אל בידן, ממוקם, קצין הגמר גם בעניינים, ומעניין שכמה תושבים פה מהיישוב בדיוק היו שם באל בידן, אבל זה לא ידוע לי שהם, לא ידוע לי שהם ידעו שיש שם משהו באזור, שבכלל איפה הוא נמצא, אבל אולי אנחנו קרובים מאוד מאוד להביא, צריך לראות מה זה העץ הזה, צריך לקחת מנו חורים, ביקשנו, ואולי אנחנו פה נצליח לחדש, וליד כל קרם כזה של כל מיני האנשים הטובים שלנו פה ביישוב, שמגדלים קרבים, אנחנו נראה שככה בצד, כל אחד גם יגדל כמה וכמה אתרוג, שאנחנו יודעים שזה לא כל כך פשוט לגדל את אתרוג, וצריך לזה מישהו שמתמסר לדבר, וכולנו תקווה שהחידוש הזה של האתרוג המקורי, שיגיע לארץ המגד של יוסף המקורית, שזה ברור שזה המקום גידולו הטבעי, בעזרת השם גם יביא איתו הרבה דברים טובים של התיישבות ושל ברכה לחבל ארץ הזאת. להגיד איפה זה בדיוק, האם המקום של ההר או המקום של העמק או איפה זה בדיוק המקום הזה, קטונתי, אבל הדבר הזה צריך צריך לעורר ולחזור אותו, והנה אנחנו אולי קרובים לדבר הזה. על הנקודה הזאת של האתרוג וארץ ישראל, אני רוצה להגיד לכם פנינה שהיא קשורה לפשט פשט פשט הכתוב. דברים נפלאים. מי שרואה בפרשת אמור, יש דבר פלאי. מה כתוב בפרשת אמור? יש לנו את פרשת המועדות. המועד האחרון זה של חודש, מועדי חודש תשרי הם המועדים האחרונים בפרשת אמור, והאחרון שבמועדי חודש תשרי זה חג הסוכות. מה כתוב? משהו שדורש הסבר. בפרק כ"ג בספר ויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה להשם, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. קראתי את הפסוקים בפרשת אמור, על חג הסוכות. מה זה חג הסוכות? בוא נראה את מה הכתוב מדגיש. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה להשם. חג הסוכות בנוי משלושה דברים. מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל השם. מה חסר לנו? איפה ארבעת המינים? איפה בסוכות תשבו? אין. והנה, מסתיים. אלה פסוקי סיום, פסוק סיום. אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם, מקראי קודש, להקריב בשל השם, עולם ומנחה, זבח נסחים, דבר יום ביום בו, מלבד שבתות השם, ולבד מתנותכם, ולבד כל נדרכם, ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו להשם. אמרו לנו את חג הסוכות, השמיטו את הסוכה ואת ארבעת המינים, ואומרים לנו אלה מועדי השם. ואז אחרי שאומרים לנו אלה מועדי השם, פתאום מה כתוב? אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים, ביום הראשון שבתון ליום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף וצבות והרבה נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, תחוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען יתו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. היה כבר פסוק של סיום, אלה מועדי השם, ואז פתאום אומרים, אך ב-15 נזכרתי, רק רגע, בקשר למועד האחרון שדיברתי מקודם, יש עוד שני דברים ששכחנו, שהולקחתם לכם ביום הראשון, בסוכות ישבו שבעת ימים. למה זה כתוב בצורה כזאת? בא הציץ אליעזר ומביא בשם הרב ישראל וולץ, שהרבה מהתשובות מי שראה בציץ אליעזר הם היה חביב עליו, היו חברים, והרבה מהתשובות בציץ אליעזר הם לאותו יהודי, וגם לחתנו שאחר כך היה רב באשקלון, הרבה מהתשובות בציץ אליעזר אליו, והוא, אותו הרב ישראל וולץ, הביא בשם ספר נדיר שנקרא אור תורה. להביא פירוש חדש, למה כתוב ככה בצורה כזאת? מה הוא מפרש? הוא אומר כזה דבר. בניגוד לשאר המועדים, כשם שקיימו אותם במדבר, כך קיימו אותם בארץ ישראל, שונה חג הסוכות משאר המועדים. יש צורה ואופן איך מקיימים את חג הסוכות בתקופת המדבר, ובארץ ישראל חג הסוכות נחגג ומצוין באופן לא שונה, אפשר להגיד, מוסף, עם ערך מוסף. לכן הכתוב חילק ביניהם. חג הסוכות במדבר היה עם איסור מלאכה, מקרא קודש, הקרבת אישה. אבל לא נחוג על ידי חג הסוכות, על ידי מצוות סוכה. במדבר לא עשו סוכות. במדבר לא נטלו ארבעת המינים. ולכן הכתוב אומר, אלה מועדי השם, אחרי שהוא גמר חג הסוכות, בלי להזכיר את המצוות האלה, הוא אומר, אלה מועדי השם. ואז הוא אומר, אך, תדעו לכם לדורותיכם, אתם תגיעו עוד לארץ ישראל, אתם תצטרכו לציין את חג הסוכות בעוד שני דברים שלא הזכרנו, שהם חג הסוכות, שהם מצוות הסוכה וארבעת המינים. ועכשיו אנחנו נשאל את השאלה המתבקשת. למה? התחלנו את השיעור ואמרנו, אבל ארבעת המינים ובטח הסוכה הם לא מצווה תלויה בארץ. אז הוא אומר, בוא נתחיל ככה, נסתכל בהיגיון, נתחיל דווקא מהסוכה. מה אתם אומרים? במדבר היה עניין לעשות סוכה? למה אנחנו יושבים תחת הסוכה? למה אנחנו יושבים תחת הסכך בסוכה? כי שלמען ידורו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אבל במדבר הם היו בסוכה הזאת בעצמה. בין אם הסוכה היא סוכה ממש, בין אם הסוכה היא ענני כבוד, אז מה זאת אומרת לעשות סוכה במדבר? אני עכשיו תחת ענני הכבוד ממש. יש המבית בבית אלוהים כותב, בספר שלו כותב, זה אפילו לעשות סוכה במדבר, זה איזה שבחינה כזאת של סוכה תחת סוכה. הם יעשו סוכה במדבר לזכר מה? אנחנו עושים זכר לתקופה שלהם, אבל שהם יעשו סוכה, הם במילא, אם זה סוכה ממש, הם במילא יתנהלו כמו שהתנהלו. ואם זה סוכות על עני כבוד, אז הם כל הזמן, הם במקור, ודאי שהם לא עשו סוכה. רק בארץ ישראל הם עשו סוכה. לכן הכתוב מחלק את חג הסוכות ואומר, אלה מועדי השם, יש את חג הסוכות איך שתציינו אותו במדבר, ויש איך שלדורותיכם בארץ ישראל. אז ראינו את הסוכה, והדבר הזה לכאורה הוא משכנע מאוד, למרות שאין לנו לא סוגיית גמרא, ולא ספרי או מדרש שיגיד את הדברים האלה, וזה קצת נועז להגיד שבדור המדבר לא חגגו את חג הסוכות בבניית סוכה. אבל הדבר הזה שחושבים עליו, זה נשמע כל כך משכנע וכל כך פשוט, ואחר הנה בית אלוקים, המבית, כותב את הדברים במפורש. עוד מעט נראה שגם כמה דברים בפשטי הכתוב יוארו לפי היסוד הזה. עכשיו בואו נעבור לארבעת המינים. אם בסוכה, אבל ראינו את ההיגיון, ובאמת יש היגיון שבמדבר לא צריך להיות לבנות סוכה, כי אנחנו בעצמנו תחת הסוכה של עני הכבוד ממש, ורק עכשיו אנחנו עושים זכר לתקופה ההיא, אבל למה שארבעת המינים לא יהיו? למה שארבעת המינים לא יהיו בתקופת המדבר? אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ארבעת המינים, הם מאפיינים את ארץ ישראל, כמו שבעת המינים. הארץ נחלי מים, הירוק הזה, הצבע הירוק הזה, והרעננות הזאת של ארבעת המינים, זה ארץ ישראל. זה אפילו הודעה שבאנו לארץ הזאת. באנו ממקום מדבר, ארץ צייה ללא מים, ארץ מלאכה, והגענו לארץ נחלי מים, עיינות ותומות יוצאים בביקה ובער, והנה ארבעת המינים. ארבעת המינים האלה הם ביטוי לזה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. אז הנה, הסוכה היא רק נצטבנו בה, הסוכה אנחנו מקיימים את העיקר חיובה, הוא רק בארץ ישראל, ארבעת המינים הוא רק בארץ ישראל. אני סיכמתי לי מתוך הדברים שבאותה תשובה של הציץ אליעזר, אני אגיד לכם, מי שרוצה לראות בפנים איפה היא נמצאת, היא נמצאת בשוט ציץ אליעזר, את הדברים בפנים, חלק זין סימן למד א'. עכשיו אני קורא לכם מתוך הציץ אליעזר, אתם יודעים שהיה לו תופעה מיוחדת. אותו הרב ישראל וולץ, שחידש את הדבר הזה בשם הספר אור תורה, שיש סוכות של דור המדבר, וסוכות של מצוות סוכה של ארץ ישראל, שבארץ ישראל היא מתאפיינת בבניית סוכה וארבעת המינים, מה שאין בחוץ לארץ, הוא קיבל כנראה הרבה חיצים ובלסטראות, על זה שזה חידוש יותר מדי מופלג, שלא קימו ארבעת המינים בסוכה במדבר, והוא שולח לציץ אליעזר שיסייע לו, ומי כמו הציץ אליעזר שכל התורה כולה פרוסה לפניו, והוא מביא לו מקורות לעוד וכמה וכמה שאומרים את הרעיון הזה. אז אני בשתי מילים קורא ארבעה, משפט אחד מכולם שכולם, אבל לראות שזה ישכנע, שארבעת המינים בסוכה שייכים לארץ ישראל. את המורה נבוכים אמרנו, מנורת המאור. כדי לזכור שביעם השם יתברך ממקום שאין פרי ארץ מלאכה לא תשב, אל ארץ נחלי מים זבת חלב ודבש, על כן ציווה לקחת בידם מהדברים החשובים שבארץ. מנורת המאור. ספר צדה לדרך לרבי מנחם זרח. מודה ובתוודה שאני לא מכיר את הספר. הארבעה המינים שבלולב, ככה הוא כותב, ארבעה המינים שבלולב, לפי שיצאו אל המדבר ובאו למקום זבת חלב ודבש, ארץ נחלי מים, להיות זיכרון זה, צוותה התורה לקחת הנאה שבפירות והיפה שבאילנות. ארבעת המינים זה הודעה שיצאנו מהמדבר והגענו לארץ ישראל. ועכשיו האחרון, היינו המורה נבוכים, מנורת המאור, צדה לדרך, הברבנל. אומר הברבנל, לקיחת הדלת מינים הוא כדי לתת שבח בודעה להשם על אספת התבועות, דרך מה שכתוב בפסוק, בוספכם תבועת הארץ. וככה הוא כותב על הערבות. כך, לפי, אני קורא את הברבנל, לפי שלא היו במצרים, וכל שכן במדבר נחלי מים, עיינות ותאומות, לכך ציווה כשיבואו אל ארץ נחלי מים, ישמחו בערבותיה. אז ראינו פה ארבעה מטיבי לכת, שכולם אומרים, זה ארבעת המינים, נצטבנו רק מבואנו אל ארץ ישראל. וגם יש כאן חידוש, שאולי הוא ממש הלכתי מדאורייתא, שמצווה להגיד אותו. כשאנחנו מנענעים את ארבעת המינים, להכניס בכוונה פה, הודעה על זה שאנחנו בארץ ישראל. זה מה שיוצא מכל מי שציטטנו פה. זה יצאנו מהמדבר למקום למים. להגיד תודה, כמו ברכת המזון שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ארץ עמדה טובה וחבל שנתן לנו, אנחנו בארבעת המינים מודים לקדוש ברוך הוא בר העננות שלהם על זה שעומדות רגלנו פה בארץ ישראל, וזה ממש נותן אור וטעם ושמחה גדולה בארבעת המינים, במיוחד בדור שלנו, איפה שאנחנו נמצאים פה.
הרב, אם אפשר לשאול, אם זה ככה, למה שמיני עצרת גם כן מוזכר רק אחרי אני אומר, אם זה ככה שהחלק האחרון זה רק מי שנכנסו לארץ, למה שמיני העצרת מוזכר רק בחלק האחרון?
לא, הוא לא מוזכר, הוא מוזכר לפני זה.
לפני זה מופיע רק מוזכר, היום
הראשון. תוך כדי שאתה אומר, לא, הוא מוזכר בחלק לפני זה. שבעת ימים תקריבו של השם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, יקרבתם משל השם, עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה מוזכר לפני זה. ואז כתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, ואחר כך כתוב אך ב-15 יום לחודש, שמיני עצרת באמת מוזכר קודם, פה הוא לא מוזכר, כי הוא באמת, אין בו נקודת אפיון לארץ ישראל, ועד רבה, מה שאתה מהיר, מחזק. כן, עכשיו, החלק האחרון של הקשר הזה של בין ארבעת המילים לארץ ישראל, אנחנו נראה אותו בספר נחמיה, והוא אולי ישזור לנו את מה שאנחנו פה ראינו פה בשיעור. בספר נחמיה יש לנו תיאור של חג הסוכות של שווי הגלות הראשונה, שיבת ציון הראשונה, אולי שיבת ציון השנייה, שיש את השיבה של מצרים, הם שווי הגולה מבבל, יש לנו תיאור. וימצאו בספר נחמיה פרק ח', וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה השם ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור. צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות. וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בינון כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד. תיאור מופלא של חג הסוכות בימי עזרא, הם רוצים שכתוב את זה, את את המצווה הזאת, הם מעבירים קול, הם יוצאים אל ההר, ומביאים עלי זית, ועלי שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ומה כתוב על זה? עושים את ברשות הרבים, בחצרותיהם, בחצרות בית אלוקים, אבל הפלא הגדול, זה, וישבו בסוכות, כאילו עשו ימי יהושע בן נון, כן בני ישראל, עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. הגמרא כבר תשאל, אבל, מה זה לא עשו ממות יהושע בן נון? איך זה יכול להיות? רק נשלים את פסוק אחד של תיאור ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט. זה מתאים לתקופת עזרא, הקשר בין חג הסוכות לתורה, לקריאה בתורה. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון, תקנת עזרא, אנחנו פים, אנחנו, זה לא סתם קריאה בתורה, מה שאנחנו קוראים עכשיו בחג הסוכות כל יום. זה חלק ממה שהתיאור של החג הגדול הזה שמתואר בספר נחמיה. עכשיו פה יש לשאול, והגמרא כבר במסכת ערכין שואלת, כי לא עשו כן מימי יהושע בן נון? אומרת הגמרא, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? מה, דוד, שלמה, חזקיהו, יושיהו, לא עשו סוכות? אלא אומרת הגמרא, מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע? מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה ונתחייבו במעשר. אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה ונתחייבו במעשר. הגמרא מביאה את זה בקשר לשיטה שסוברת שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, והיא אומרת, יהושע קידש את הארץ, בטלה הקדושה עם גלות, עם חורבן הבית וגלות ישראל לבבל, וכשעזרא חוזר, אז כשם שיהושע קידש את הארץ ומנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה ונחגו מעשר, אז ככה גם בימי עזרא. אז לכן כתוב בכתוב, כי לא עשו כן עם יהושע בן נון עד היום ההוא. כמובן שיש כאן איזה קושי. הכתוב מדבר על חג הסוכות, והוא אומר שלא עשו את חג הסוכות עם יהושע בן נון עד היום הזה ככה. ופה לוקחים לנו איזה נקודה של קידוש הארץ. אנחנו, אין לנו תשובה שלמה מלאה לדבר הזה, אבל לאור כל מה שאמרנו היום בשיעור, על הקשר הגדול הזה בין ארבעת המינים לארץ ישראל, לחג הסוכות בארץ ישראל, אז זה כל כך מתאים שהביטוי, או הטקס, או החג שמציין את זה שמקדשים את הארץ, זה חג הסוכות. רק בימי יהושע, היה משהו מיוחד, כן, שלא היה בימי דוד, ולא היה בימי שלמה, ולא חזקיהו, ולא יושיהו. היה הקדשת ארץ ישראל, שבאה עם חג הסוכות. וזה היה בימי יהושע ובימי עזרא. ומתי בחרו את זה, לעשות את זה? מכל המועדות, מחג הסוכות. למה בחג הסוכות? כי כמו שאמרנו, זה מבטא את זה שאנחנו הגענו לארץ ישראל. זה מבטא את זה שאנחנו בארץ נחלי מים, שיש לנו ארבעת המינים. אז החג שמציין, ויכול להיות שאפילו מבחינת התאריך, בו קידשו את ארץ ישראל, בימי יהושע זה בימי הסוכות, ובימי עזרא בימי הסוכות. ואולי החג המלא, היכולת להתקשר בצורה המלאה ביותר לארץ ישראל, זה היה רק בשני הימים האלה, שגם זה הגיע עד לידי כדי כך שקידשו את ארץ ישראל, ולכן דווקא הדברים האלה, שני האירועים האלה מצוינים בהם, ואין לנו עכשיו לפי זה, זה דבר כל כך מרגש, לראות איך הפסוקים בעצמם מנחמיה מחנכים אותנו, שחג הסוכות וקדושת ארץ ישראל ירדו כרוכים מן השמיים. הדעה שאני הזכרתי שקידשו את הארץ בימי יהושע, וקידשו את הארץ בימי עזרא, כאמור היא רק למי שסובר שארץ ישראל, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא, והיה צריך לחזור ולקדש את הארץ בימי עזרא. אבל למי שסובר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה גם לעתיד לבוא, איך הוא יפרש את הכתוב? אז הגמרא בערך היא אומרת הסבר אחר. מה הכוונה שלא עשו ככה ממות יהושע בן נון? הכוונה היא שבא עזרא וביקר רחמים על יצר ועבודה זרה וביטל אותו. והקדוש ברוך הוא איגן, ואיגן זכות עליו כסוכה. כמו שהסוכה מגנת, הקדוש ברוך הוא איגן על ישראל ועזרא ביטל את יצר העבודה זרה מישראל. ומטבלים את זה, הגמרא כאן אומרת, שאכן כתוב בפסוק, כי לא עשו כן מימי יהושע, מי שירא שם בנחמיה, כתוב יהושע בלי וו, בלי אי, סליחה. יוד שין וו עין, כאילו חסר, כי יש כאן איזושהי בידת ביקורת, למה אתה יהושע לא ביטלת את יצר העבודה זרה כשם שעשה עזרא. אבל, אז זה הפירוש שני, גם ככה קצת דרש, שלוקחים את הפסוק, כי לא עשו כן מימי יהושע, אולי גם נקודה רוחנית, אולי גם אני אגיד עליה מילה, אמרנו, סוכה היא קשורה לביטול היצר העבודה זרה, אנחנו רואים, וזה מקום להרחבה בפני עצמה, בסוכות אנחנו מתמודדים עם אומות העולם ומבשלים את יצר העבודה זרה, פרי החג מתמעטים והולכים, יש כאן איזה, בוחנים את אומות העולם עם החג הסוכות, ביטול של היצר הרע.
הרב שחור ברשותכם, רק העיר שאתמול נתן הרב דודי דודקביץ שיעור בזום, והדברים הלמו לגמרי את דבריכם, הוא העלה את אותה שאלה של, של באמת הסוכות שלא היה כמו מימי יהושע, וגם הוא בא להשוות באותו אופן, שכמו שבימי יהושע זה היה אחרי שהלכו במדבר, וממילא היה התחדשות העצומה הזאת של השמחה בארץ הטובה, במים שבארץ הטובה ובכל הפירות שהארץ הזאת נותנת, אז אף על פי שהיו אחר כך חג סוכות בהמשך, אבל חג סוכות באופן הזה של אחרי גלות שבאים לארץ ויש התחדשות השמחה במקום, דבר כזה לא היה. היה בימי יהושע ובימי נחמיה, ממש כדברים שאמרתם.
הישר כוח, אז זה מתאים באמת עכשיו לפירוש הראשון, שקידשו את הארץ, שבו אל הארץ, החינוך של ארץ ישראל שמתאים שהוא יהיה בחג הסוכות, אז כבר אפשר, אם כבר הזכירו, גם מעניין להוסיף שחנוכת בית המקדש בימי שלמה הייתה גם בחג הסוכות. זה חג של חנוכה, של התחדשות. מה עם הפירוש השני? ופה אני רוצה עכשיו לסגור את המעגל ובזה נסיים. בעצם נראה של הפירוש השני, מה שכתוב בנחמיה, אני קורא את במת הפסוק, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון, כן, בני ישראל עד היום הזה, לא רוצים להגיד שבימי יהושע עשו, ובימי עזרא עשו. הפסוק בא להגיד, לא עשו מימי יהושע בן נון, הכוונה, במילים אחרות, במילים שלנו, לא עשו כן מאז ומעולם. זה הכוונה, לא עשו כן מימי יהושע בן נון עד היום הזה. הכוונה, החג הסוכות שהיה בימי עזרא, מצד ההכנה שהייתה לו, מצד אולי יש כאלה, המלבים פה אומר אולי מצד זה שהם עשו אותו בפרעסיה, לי יש הרגשה כזאת במנגינה של המילים בפסוקים בנחמיה, שזה היה גם חג לא פרטי, אלא מין חג לאומי שהם עשו אותו, הם קראו בתורה, והעבירו קול, ובנו את זה בחצרות בית אלוהים, הם הפכו אותו לחג לאומי, ובנקודה הזאת לא היה כמוהו, לא, לפירוש הראשון זה שהיה בימי יהושע ועכשיו פעם שנייה. לפירוש השני בגמרא, זה, הכוונה היא לא עשו כן מעולם. ואז עכשיו תשימו לב לפנינה הגדולה ביותר, איזה דובדבן עכשיו שיהיה. אז אם בכוונה בפסוק היא שלא עשו כן מעולם, אז למה שהכתוב רוצה להגיד שלא עשו כן מאז ומעולם, אומר את המשפט שלא עשו כן מימי יהושע בן נון? הפסוק היה צריך להגיד שלא עשו כן מימי משה רבנו. למה הכתוב אומר שלא עשו, שהוא רוצה להגיד שלא עשו כן מעולם, שלא עשו כן מימות יהושע בן נון, עוד לא היה כדבר ההוא. תשובה, לאור כל מה שאמרנו בשיעור, כי רק בימי יהושע היה חג הסוכות הראשון שעם ישראל קיים. כי באמת בתקופה במדבר לא קיימו חג הסוכות, והסוכה הראשונה שעם ישראל קיים זה היה בימי יהושע. אז שהכתוב רוצה להגיד שלא עשו כן מעולם, אז הכתוב אומר, כי לא עשו כן בני ישראל, מי מות יהושע בן נון, מאז ומעולם לא עשו כן, מהתקופה הראשונה שעליה צובנו בחג הסוכות, עד עכשיו לא היה כזה הידור וכזאת שמחה וכזאת אולי כלליות גם, אמרתי כאן, כמה דברים על הנקודה של עזרא, חג לאומי, מצוין גם הפסוק שכל ישראל עשה אותו, מצוין גם כן הכנה רבה שהייתה, התעסקות גדולה עם הדבר הזה, וקריאה בתורה. ובנקודה הזאת לא היה כן מאז ומעולם. ומה זה מאז ומעולם? יהושע. למה? כי אז זה החג הראשון שעם ישראל עושה את חג הסוכות. אז הנה אנחנו רואים לפעמים איזה מישהו שכותב איזה משהו, ופתאום מתגלה שזה פשט הכתוב בספר נחמיה. אתה אומר, זה לא חידוש של ספר אור תורה שהופיע בשו"ת אליעזר, אלא כמובן זה כמו שכתוב בגמרא, מישהו צריך לכתוב את זה בהתחלה, כדי שאתה תגלה שהמרגלית נמצאת כאן, והיא ממש מהירה, כפשט פשט פשט הכתוב. לסיכום, ראינו שחג הסוכות כולו, 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 בכל מצוותיו, ספוג בקדושת ארץ ישראל, ו... אנחנו משכנו את זה לנקודה הזאת של שכם, ואני רוצה שגם מהשיעור הזה נצא גם עם הטעם הזה, לעורר שהמקום הטבעי של האתרוג הוא בארץ מגד, ארץ נחלת יוסף, ויש עדויות של הדור האחרון שזה מקור האתרוגים, ואנחנו כבר בצעדים נכנסים, ואני אומר, כבר יש לנו דרכי גישה לחדש ולהגיע אל עץ האתרוג המקורי, ובעזרת השם שאנחנו נראה, כמו שיש כאן הרבה קרמים באזור שלנו, לא ירחק היום שאנחנו נראה שהאתרוג חוזר למקומו המקורי, ויחד איתו ושבו בנים לגבולם, לנחלת יוסף. אז הנה, אין לנו מתאים יותר לומר את הדברים ביום הזה של אושפיזין של יוסף. חג שמח ומועדים לשמחה לכולם.
יישר כוח הרב, תודה רבה.